את המשנה י' במהר"ל, וכן רבי יהושע אמר. שלושה דברים דברי מוסר להשלים את אדם. המהר"ל מסכם את האמרות, את שלושת האמרות של כל חמשת החכמים. ואמרנו כי האדם יש בו שלושה דברים, גופו, נפשו, מחלקיו, והשלישי הוא האדם בעצמו שכולל את שניהם. לפיכך, עין הרע מוציא את האדם מן העולם כאשר דבק בכוח הנפש רע, אין ספק שמגיע הפסד לאדם מפני הרע, שהוא חיסרון שדבק בנפשו, שהוא עין הרע. לכן עין הרע מוציא את האדם מן העולם. יצר הרע הוא חיסרון רע שדבק בכוח הגוף. יצר רע דבק בגוף, ראה לזה שאף בבהמה גם יש יצרה, יש יצר. כדי יותר במסכת רבה קמא, שגם בבהמה יש יצר הרע. עין הרע אין לבהמה, שאין לבהמה כוח נפשי נבדל, רק אל האדם, כי הנפש לבהמה אינו נחשב רק כגוף. עיקר יצר הרע בעריות הוא לגוף. כאשר יצר רע דבק בגוף האדם, מוציא את האדם מן העולם, אחר שהיעדר שהוא הרע דבק בחלק הזה. וכן שנאת חינם, כי הבריות הם האדם, ואם שונא את האדם משהו אדם, יש לו פחיתות וחיסרון מצד שהוא אדם. כי אם הוא אדם שלם, לא יהיה שונא את הבריות אשר הם אדם, רק שיש לו פחיתות משהו אדם. לפיכך דבר זה מוציא את האדם מן העולם, כדי שלא תצא מזה עד שתעמוד על קר דבר זה, מה שאמר עין הרע יצר רב סייעת פרוץ מן אדם מן העולם הזה, יש לדעת כי המיטה מגעת אל האדם כאשר הוא שר מן האמצע, כשאדם יוצא מהאיזון הנכון של החיים, אז בעצם הוא מפרק את סדר החיים הנכון, נוטה לאחד הקצוות, זה נקרא שיוצא מן העולם, יוצא מהאיזון הנכון של החיים, וכל מיטה הוא בעצם קצה, והשיווי והמיצוע הוא החיים כמו שערכנו למעלה, בהקדמה. גם בהמה יש לה לפעמים עצבים, אתה רואה לפעמים בהמה מתעצבנת, יש דבר כזה, שאתה רואה חיה שהיא פתאום מגיבה בעצבנות, משתגעת, ויש לפעמים, זה נקרא יצר רע, זאת אומרת יש לה איזה משהו שיוצא מאיזון, זה יציאה מאיזון. נדע כי העולם הזה אשר ברא השם יתברך בריאתו בשיווי. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, גם ביסודו העולם אמור להיות מאוזן, לא יוצא מהביצוע. כמו שבארנו, שיהיה קיום, כי המיצוע יש לו יותר קיום. יורה זה מה שנברא בשישה ימים. אות וו מורה על שיווי, על האיזון. כי הוו היא עומדת כמו מקל זקוף ושווה. מעט היא עקומה בראשה, מכל מקום לא תמצא בשאר אותיות, עוד משהו שהוא פשוט קו מאוזן, והעולם נברא בשישה ימים, זאת אומרת שהעולם נברא בצורה מאוד מאוד מאוזנת. גם בקריאה קוראים וו, וו אפשר לקרוא מהסוף להתחלה, אותו דבר, אתה מאוזן. וכן במספר 6 זה המספר השווה, כמו שכתב אבן עזרא פרשת שמות על וו, שהוא מספר שווה במערכת האחדים, שווה מאוזן. לא תמצא מספר במערכת האחדים שהוא שווה מאוזן כמו מספר 6, כי שלושת החלקים שנחלקים שישה אליהם, הם שישה, כי נחלק לחציו שלושה. שליש, שתיים, שישית, אחד, כולם ביחד שישה. הרי כי חלקיו שנחלק עליהם הוא שווה אל הכל. זאת אומרת, אם תחלק לשתיים, אז זה יוצא שלוש. ואם תחלק לשלוש, יוצא שתיים, אז שלוש ועוד שתיים זה חמש. אם תחלק לשש, יוצא אחד. אז סך הכל יוצא שש. הרי כל החלקים שווה אל הכל. זאת אומרת, אם תקח את כל החלקים, יוצא שש עוד פעם. לא תמצא איזה ספרים אחרים, למשל 4, אם תחלק אותו לחצי, זה 2. אחר כך תחלק אותו לרביעית, זה 1. 2 ועוד 1 זה 3, זה לא 4. 8 למשל, תחלק אותו לחצי, זה 4. תחלק אותו לרביעית, זה 2, אז זה 6. ולשמינית 1 זה 7. לא תמצא מספר שהוא החלוקה שלו והוא בסוף יוצאים אותו דבר.
בגלל זה אומרים שמספר שלו
זה מספר שלם? מספר שלם. ולכן גם 6 אפשר לקרוא משני הצדדים אותו דבר, נכון? 6 זה גם מספר שמסוף להתחלה, מתחילה לסוף קוראים אותו דבר, שין שין. זאת אומרת שהעולם נברא בשווה. זה מה שבעולם, העולם נברא עם איזונים מאוד מאוד גבוהים. זה נקרא שישה ימים, שיווי בעולם. ואין לך בריאה מתוך הנבראים שהוא הכי בשווה, היצור הכי, שאמור להיות הכי מאוזן בעולם, זה האדם. לכן נברא האדם ביום שישי, זה מורה על השיווי שיש באדם. השיווי כי באדם יש לו גם גוף וגם נפש, זאת אומרת שלו איזון בין הרוח לחומר, בין השכל לגוף, ולכן האדם יותר מכל יצור אחר נדרש ממנו לעבוד כל הזמן על האיזון. שלא יהיה נוטה לקצה, שיהיה אדם גוף לגמרי, ולא יהיה נוטה לכוחות הנפש, כאילו היה כולו נפשי. רק צריך שיהיה עומד בשיווי הזה. לכן ראוי שיהיה אדם הפך על עצמו, להתנהג בצורה לא אנושית, כי בזה האדם נוטה להיעדר הגמור. זאת אומרת, הוא מפרק את האיזון הטבעי שלו. וזה נקרא עין הרע, או יצע רע, או שנאת הבריאות. זאת אומרת, בזה מפרק את האיזון האנושי הבריא, גם בינך לבין עצמך, מבחינה נפשית, מבחינה גופנית, מבחינת המערכת יחסים עם, עם החברה. כי אדם שהוא בעל עין הרע, פועל ביותר כוח הנפש שלו, עד שהוא שורף הכל בעין שלו, כמו שדיברנו על זה קצת אתמול, על העין הרע ששורפת. אז אתה נהיה אדם שלילי, והכל האישיות שלך שלילי, ואתה מקרין שלילה. אז אתה מקצין בעצם, אתה רואה את העולם בזווית מאוד רעה. זה תגבורת נפשי יותר מן הראוי, אתה מגזים בה עוצמה, של ההתנגדות שלך למציאות, זה קצה, זה קיצוניות. כי אין אדם לברא רק על שיווי מגוף ונפש, צריך קצת יותר איזון. כשנותן לקצה דבק בו העדר, כמו שהתבר, מוציא את האדם מן העולם. אם האדם נותן לכוח הגוף, נותן לכוח הגוף החומרי יותר מדי, אם אדם יותר מדי יצרי מבחינה חומרית, דבק בגוף, כאילו הכל זה גוף, זה גם יציאה לקצה. הקצה זה דבק שם העדר, העדר זה הקצה, המצב הלא מאוזן, כמו מחלה, מה זה מחלה? מצב לא מאוזן של הגוף. אז זה בעצם סוג של קצוות של מוות. ראוי שאדם עומד מבלי שיהיה נוטה לקצה. בין מה שאמר שמוציא אותו מן העולם, כי העולם הזה עולם שווה, שברא השם וברך אותו בשווה, והנוטה מן השיווי לקצה הגמור, יוצא מן עולמו ודבק בו העדר לגמרי. אלו שני דברים של האדם מצד היציאה אל קצה אחד, שעל ידי זה דבק בו העדר ומוציא אותו מן העולם. אמנם יש דבר שלישי, שזה שנאת הבריות. שנאת הבריות מוציא את האדם מן העולם בלי שהוא מתנגד אל עצמו. שהרי הבריות הם האדם עצמו, שהברא השם יתברך בעולם. כשהוא שונא את הבריות, זאת אומרת שהוא מתנגד אל האדם. אין לך סבלנות למושג אדם בעצם. בעצם גם אין לך סבלנות לעצמך. אם אתה שונא את כל העולם, אתה בעצם גם שונא את עצמך. אתה שונא את ה... אתה לא מסתדר עם המורכבות של האדם, עם המבנה האנושי שלו. וזה נטייה על העדר. כשנאת הבריות אתה שונא, עד שלא נמצא אדם, זאת אומרת, אתה לא, אין לך כוח למבנה הזה שנקרא אדם, ואיך אפשר שיהיה לו קיום בעולם כשהוא מתנגד אל עצמו, נוטה להיעדר, כשהוא שונא את הבריאות, זה הפך עצמו. אתה, כי מי אתה שונא? אתה שונא את הבני אדם? אתה שונא את עצמך בסוף. אתה שונא את החיים האנושיים. וכן אם הבריאות שונאים אותו, מה, כי מי שאומר שנאת הבריאות, גם זה שתי צדדים. כי אם אתה שונא את הבריאות, גם, או הפוך, אתה גורם שהבריאות גם ישנאו אותך, מדי זה גם. גורם זעזועים מאוד קשים באישיות. כי יש כאן התנגדות, והפך על עצמו, נוטה להיעדר. כי זה הפך האדם עצמו, שהוא המציאות. מתי התבהר מה שאמר עין הרע ויצר רב שנאת ורוצים את האדם מן העולם? כי יציאה מן העולם על ידי שהוא יוצא לקצה, על ידי זה דבק בו היעדר, דבר זה יציאה מן העולם, כאשר אדם מתנגד אל עצמו, נוטה להיעדר. ותבין, הוא אומר המהר"ל עוד רובד להסברה, עין הרע זה יציאה מצד שמאל. יצר הרע זה יציאה מיד ימין, ושנאת הבריות יציאה מן האדם עצמו שהוא היושר, כמו שהתבהר, ובין זה דברים עמוקים בחוכמה. כן, שמאל זה, זאת אומרת, ביקורתיות מאוד חזקה. אז עין רעה, זאת אומרת שאדם הוא מאוד ביקורתי. זאת אומרת שהוא מאוד אנטי, הוא נגד העולם, זה נקרא שמאל. שמאל זאת אומרת דין, דין נוקב. שמאל זה מידת הדין, זאת אומרת שאתה מאוד... יש לך מלחמה עם המציאות, מלחמה עין רע, אתה כל הזמן נלחם מעולם. יצר רע זה הפוך, יצר רע זה לא שאדם נלחם, להפך. הוא יותר מדי עסוק בנהנתנות שלו, יותר מדי נהנה. זאת אומרת, הוא לא נלחם, אלא ההפך, הוא רוצה את זה ורוצה את זה, והוא לוקח לעצמו מלא דברים. זה ימין, ימין זאת אומרת שהוא לא במאבק עם המציאות, אלא ההפך, הבעיה היא שהוא יותר מדי נסחף בנהנתנות מהמציאות. כן, זה מצד הגוף. ושנאת הבריות זה יציאה מהיושר. זאת אומרת שהמורכבות של האדם, אתה לא מסתדר איתה. היושר הכוונה, היכולת לאזן, לחבר שני חלקים, גוף ונפש ביחד, אתה לא מסתדר עם, עם המובנה הזה שנקרא אדם. זה החיבור ביניהם. תראה בעיניך שרבי יהושע נותן אם כן מוסר לכל חלקי האדם, התחיל בנפש, שמנו עין הרע, נתן מוסר לגוף, שיצר הרע, ואחר כך נתן מוסר לאדם. מצד שהוא אדם שלא ישנא את הבריות ולא ישנאו, כי אם ישנא את הבריות או ישנאו הבריות, אינו נחשב אדם. שאם היה אדם, אין דבר מתנגד לעצמו, שהוא נוטה להיעדר, נתן מוסר לאדם מכל הבחינות וכל החלקים. דברים גדולים המדעים תהיה משאין ספק מנכון שאמרנו, בחינות שונות, עמד אותו הנכון, והכל שורש אחד אמיתי, אין ספק כלל למי שמבין. כך גם רבי יוסי. רבי יוסי גם אומר דברי מוסר. אם המון חברך חביב עליך כשלך, בא לתת מוסר, אם המון חברך חביב עליך, לפי מעלת האדם, שאפילו הממון שלו חשוב בעיניו, כל שכן שהאדם בעצמו, כמו שהתבר למעלה את רבי אליעזר, שיכבוד חברך, אז המון חברך חביב עליך. כדי להשלים את האדם מצד מה שאדם הוא בעל גוף, ואינו מוכן לתורה, אמר שיהיה מכין ומתקן עצמו לתורה. כן, אתקן עצמך ללמוד תורה, כי לא ירושה. למה? אתה בעל גוף, זה לא טבעי לדבוק בתורה, אתה יש לך נטיות גופניות. צריך לעמול, צריך להתאמץ בשביל זה, צריך לה... זה לא יעבור בצורה טבעית. להכין את עצמו בכל הכוח ללמוד תורה. דבר שלישי, כל מעשה לשם שמיים, זה מוסר לנפש. כי בו תלויה הפעולה, מה המעשה, מה המוטיבציות שלה בחיים, זה הנפש, מה דוחף אותך בחיים, מה שידחוף אותך, הכוח הפועל, הנפש, הם יהיו, מה שידחוף אותה זה דברים שלשם שמיים. בא רבי יוסי לנקל לתת מוסר אל האדם, בבחינות כל החלקים, ורבי יוסי עם קצת יותר ממה שאמר רבי אליעזר, כי רבי אליעזר אמר כבוד חברך חביב עליך כשלך, רבי יוסי מקצין עוד יותר, ממון חברך גם. מה שנתן רבי יושע מוסר לגוף להתרק מיצר הרע, אומר רבי יוסי עוד יותר קיצוני, לא רק להתרק מיצר הרע, אלא בחיוב, תתקן עצמך ללמוד תורה, תעמול על הגוף, תקדם אותו לכיוון התורה, אל תלך רעני על הגוף, אל תפנה אל בטלה, תתקן עצמך, תעבוד, תשקיע בה, תייסר את הגוף שיסבול עול תורה, כי אדם משהו על גוף אין התורה שלו, זה לא טבעי לו, צריך לעמול. אם הוא היה בלתי גופני, הוא היה אדם בלי גוף, טוב, אז התורה הייתה שלו, אבל עכשיו, יש גוף צריך לעבוד. ודבר שלישי, הוסיף לתקן את הנפש, לא רק שלא תסתכל בעין הרע על העולם, אלא שעד רבה, כל מעשה, חמש לדחוף לך, אז תמיד דברים חיוביים לשם שמיים, רק להוסיף טוב וברכה במציאות. בא רבי שמעון והוסיף עוד לתקן את האדם. הווה זהיר בקריאת שמע ובתפילה, הזהיר ראשונה על קריאת שמע ותפילה, כי אדם מצד עצמו משהו אדם שהוא ראוי לקבל מלכות שמיים לעבוד את השם, שזה נברא אדם. לא נברא אדם רק בשביל זה לעבוד את השם, כמו שכתוב את אלוקים מירב את מצוותיו שמור כי זה אדם, כל האדם נברא בשביל זה. מפני כי האדם מצד גופו אינו עם השם, לכך כאשר נכנס לפני השם בתפילה צריך לסלק דברים גופניים כולם, זאת אומרת לבוא לתפילה זה לשים בצד את כל תרדות הגוף, את כל ענייני הגוף, ולכן כנגד הגוף אז הוא אומר אל תעש תפילתך קבע, זאת אומרת אל תיקח את התפילה כמו מסע על האדם מצד הגוף, אלא תנסה להתפשט, לעזוב קצת את ענייני הגוף כדי לבוא לתפילה מתוך צמאון, מתוך חשק רוחני. לכן כתוב בטור שהחסידים אנשי מעשה היו מתבודדים בתפילה עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות, להתגברות רוח השכלי עד שמגיעים קרוב למעלת הנבואה. זה מבואר כשאדם עושה תפילותו תחנונים, הוא דבק בו יתברך, מסלק את הגשמיות שהוא מפריד בין השם ובין האדם. אז מצד הגוף צריך להיות נזהר ולא לעשות תפילתו קבע. אז אם כן, מצד מכלול האדם, תקבל מלכות שמיים כי זה כל האדם, מצד הגוף תתכונן לתפילה, תתחנן, תהיה קרוב לסלק את ענייני הגוף כשאתה בא להתפלל. הדבר השלישי, אל תהי רשע בפני עצמך, זה כנגד הנפש. כי הרשעות זה בנפש, נפש הרשע יבטרה, ואין הרשעות רק אל הנפש, לגודל כוח הרשעות והזרוע, אל תהיה אכזרי כלפי הבריות, אל תתנהג ברשעות לאנשים, זה פועל בכוח הנפש, זה לא מצד הכוחות הגוף. זה מבואר אצל רעיין, לכן משלים רבי שמעון את האדם שוב מצד אותם דברים. אז אם כן, כל החכמים, אומר אמן, כולם חוזרים על אותם שלשות, גוף, נפש ומכלול האדם. ורברנו למעלה, מה שאמרתי רשע בפני עצמך, רצונו לומר, אף שעיקר רשות הוא לאדם, לא יהיה רשע בפני עצמו בשום חטא. אף שאין זה לה, אפילו זה לא, אתה לא עושה דברים רעים לאנשים אחרים, אל תהיה רשע. זאת אומרת, אל תהיה אדם שיש בו רשעות, אפילו אם אף אחד לא סובל מזה. אבל אפשר לפרש עוד פירוש. אל תהיה רשע בפני עצמך, הכוונה אל תהיה רשע אפילו כלפי עצמך. אל תהיה, תתאכזר על עצמך, אל תסגף את עצמך, אל תסיר על עצמו. כי כמו שנקרא חסיד, כתוב שמי שגומל לנפשו טוב הוא גם חסיד. אדם שעושה טוב לנשמה שלו, טוב לאישיות שלו, טוב לגוף שלו, נקרא חסיד. גומל נפשו, איש חסיד. ומי שרשע עושה רע לעצמו. אפילו תענית. אם אדם מתענה והוא חולה, הוא לא יכול להתענות, הוא נקרא חוטא. כלפי מי אתה חוטא? כלפי עצמך. אתה מזיק לעצמך. ומה, למה לא כתוב אל תהיה רשע לעצמך? כי הרשעות שנראה אל אחר. עיקר הרשעות זה כלפי הזולת. אל תהיה רשע לפני עצמך, כלומר גם כנגד עצמך. וכן מה שאמר רבי אלעזר, הווה שקול ללמוד תורה, נתן אדם מוסר מצד כל הבחינות שיש לאדם. הווה שקול ללמוד תורה כנגד האדם בכללו. זה האדם, כל המשימה של האדם באופן כללי, זה לעמול בתורה, בשביל זה האדם נברא. הווה שקול ללמוד תורה. דע מה שתשיב לאפיקורוס, זה כנגד הרהורי המינות שעולים בנפש, במחשבת הנפש, יש כל מיני סטיות שאדם סוטה באישיות שלו לכל מיני דברים, טעויות. אז לא תטעו אחרי לבבכם, אחרי לבבכם דרשו חז"ל זו מינות, וכן אמר נבל בליבו אין אלוקים. ואחרי עיניכם זה הרהורי עבורה שנאמר וישמור שמשון על אביו ואתה קח לי כישרה בעיני, שתי המזונים אחריהם זה הרהור עבודה זרה, כמו שכתוב ויזנו אחרי בעלים, וכנגד זה אמר דע מה שתשיב לאפיקורוס. אם תלמד משיב לאפיקורוס, לא יעלו על ליבו מחשבתו שיהיו מורים רעים. אז זה כנגד הנפש. הנפש מערערת עיני מינות, לכן תבטל את זה מעיקרה. זה תיקון נפשו ביותר מהראשוני. וכנגד בחינת הגוף, שהוא מונע עמל, הגוף הרי מפריע לעמל, רוצה לנוח, רוצה להתעצל, צריך לזרז את הגוף, צריך לתת לו מוסר, אז איך הם מזרזים את הגוף? אומרים, אל תדאג, יהיה לך שכר גדול, מפני מי אתה עמל, ייתן לך שכר גדול כדי לעורר את האדם שלא יהיה לו מונע מצד החומר. נתבר למעלה שכל מה שכתוב שכר פה זה לא בתור מטרת העבודה, אלא רק בשביל לתת תשובה ליצר הרע שלא יפריע, יצר רע שבגופו שמסית האדם שלא יהיה עמל בתורה. כנגדו אמר שיחשוב השכר שיהיה לו עמל בתורה וזה יכניע תיצור לעמל התורה. לא שאתה תלמד בשביל השכר שיהיה, ודאי. רק דבר זה כנגד יצר הרע. כמו שאמרנו למעלה, להשקיט היצר, הנה, אל תדאג, תרוויח, יהיה בסדר. כל אחד הוסיף תיקון לאדם בכל החלקים, דברים שמייסרים את האדם לגמרי בכל החלקים שאמרנו, ואבין לדברים כיבורים מאוד, נתבר לך דברי חכמים האלה. כל אחד אמר שלושה דברי מוסר להישר את האדם בכל חלקיו, כי בשלושה דברי מוסר שנתן כל אחד ואחד, כולל הרבה מאוד, כמו שהתבאר. אם כי יש עוד עומק בדבריהם, ואלו שלושה דברים שנתנו מוסר לאדם, להשלים את האדם, כמו שרמזנו למעלה. רבי טרפון אומר, היום קצר והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים, והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק. יש להקשות. מה שאמר רבי טרפון, שזמנו של האדם קצר והתורה ארוכה. הרי רבי טרפון בעצמו אומר במשנה הבאה, לא עליך המלאכה לגמור. ולא, אז אם לא הלכה הלכה לגמור, אז מה הלחץ? אלא אתה אומר, יום קצר המלאכה מרובה, אבל לא המלאכה מלאכה לגמור. ועוד, לא לומר רק המלאכה מרובה. מילא יודעים שהיום קצר, למה צריך להגיד, נגיד שהמלאכה מרובה זה כבר מספיק. אם לא כן, זה לא נקרא מלאכה מרובה. ועוד, בעל הבית דוחק. מה זאת אומרת בעל הבית דוחק? השם יתברך הוא בעל הבית, אתה רוצה שאדם ילמד תמיד? כבר אמרת שהמלאכה מרובה. זאת אומרת, ברור שבעל הבית נתן הרבה משימות. ואם אין בעל הבית רוצה שזה פועל מלאכתו, אז אם כן המלאכה לא מרובה. אז למה צריך להגיד שבעל הבית דוחק? ברגע שנותן לך מלאכה מרובה, זה כבר אומר שיש הרבה מה לעשות. ועוד אמר הפועלים הצלים, מה השמיע לנו בפועל הצלים? היה טוב לומר, תגיד באופן של מוסר, שלא יהיה אדם הצל. למה להחליט, זהו הפועלים הצלים. תגיד, אל תתעצל. דע, כי בא רבי טרפון, נושא של רבי טרפון, הוא שלא יפנה אל הבטלה. רבי טרפון מזהיר אותנו מהתבטלות. אלא כל זמן פנוי, כל קטע בחיים שאפשר לנצל ללמוד תורה, ללמוד תורה. כי יש לפניו מלאכה גדולה לעשות. יפנה לבטלה, הרי הוא פושע, לגמרי. כאף על גב שאמרו אחד אמר רבי ואחד הממעיט בתורה, עובד שיחווה ליבו לשם שמיים. וגם רבי טרפון בעצמו אמר לו, עליך המלאכה לגמור. כל זה כשלא פשע, הכוונה אם אתה מתאמץ. ואתה לומד. טוב, בסדר, אתה עושה מה שאתה יכול, מה לעשות? אתה לא תצליח לגמור את כל התורה. אבל אם אדם פושע, פושע הכוונה, מתבטל, מפקיר שמירה, אז זה לא, כי אם מוטל על האדם לעסוק בתורה, כאילו בא לגמור הכל, כך יעשה. אתה מבחינת האחריות, אתה צריך להיות כך את האחריות על עצמך, כאילו אתה צריך לגמור את הכל. כשיסתכל אל המלאכה שיש עליו לעשות, אין מצד בעל הבית, אין מצד עצם המלאכה, אין מצד האדם, אין מצד הזמן, מכל הבחינות, הסיטואציה היא מורכבת כל כך, שברור, השכל נותן שלא שייך בטלה, כי יש הרבה מלאכה. וזמן אין. ונטיית האדם להתעצל. ובעל הבית כזה. אז כל הסיבות האלו באות לומר, אין שום היגיון להתבטל. יעשה מלאכתו בזריזות, אם לא יעשה, נקרא פושע. כי אדם מחויב שיעשה, כאילו בא לגמור הכל, אז לא נקרא פושע, כאשר עושה את שלו, אתה עושה את שלך, טוב. נכון, כנגד הזמן של האדם, היום קצר, ימינו קצל. מלאכה מרובה, הרי דוד אמר לכל תכלה, לכל דבר בעולם יש גבול ותכלית, כמו כל דברים הגשמים שעלי גבול יש להם קץ. אפשר לאדם הגשמי שהוא גם כן בעל תכלית וגבול להגביל אותם, אבל התורה היא רוחנית, היא שכלית, היא מופשטת. אי אפשר להגביל אותה, אין לה סוף. האדם הוא גשמי, הוא בעל גבול. גם אם לא היה ים קצר, גם היה ניתן לאדם כל ימי העולם, ימי חייו, הוא לא מצליח להכיל את כל התורה. מה שהעולם הזה הוא בעל תכלה מכל מקום, המלאכה הזאת שהיא התורה מרובה עליו. לכן היום קצר, מלאכה מרובה. בעל הבית דוחק, כלומר שאין בר שנתן תורה, הוא דוחק לעשות בזריזות, כי הוא יתברך, נבדל מן הגשם. ידוע כבלתי גשם, אין מלאכתו בזמן, רק הוא פועל בלתי זמן, זריזות. ואילו אדם אשר יפעל בכוח גשמי, שייך בו עצלות. הקדוש ברוך הוא בא מעולם הרוח, הרוח אין לה מגבלות של זמן. אבל האדם יש לו קשיים, הוא גשמי. לכן אמר שאם נשאר מלאכת האדם בתורה אל בעל הבית מול התביעות האלוקיות, השם יתברך שלה במלאכה, בעצם זה בעצם דוחק מאוד מאוד, כי אתה נפגש עם דרישות מאוד רוחניות שלא מוגבלות בזמן, שהן מלאות זריזות, ואתה עצל, כלומר, תחת הגוף. אז זה עצמו יוצר דוחק, כי הוא יתברך מסולק מעלות לגמרי לפי עוצם כוחו. מפני שנתן השם יתברך תורה שכלית על האדם, ראוי שאין נוהג כאילו לא היה אדם גשמי מה שאפשר. הפועלים עצלים הרי כי יש כאן שני הפכים. בעל הבית דוחק מאוד, לפי מה שהוא יתברך פועל ולא זמן לגמרי, ואדם מצד עצמו, הפך זה, הוא בעל גוף לגמרי. אינו דומה לשום אחד מן העליונים שאדם הוא בעל גוף לגמרי. לכן הוא עצל בעצמו, כי כן עניין כל אשר כוח בגוף שמלאכתו בעצלה. לפיכך אמר הפועלים עצלים. כל עניין זה לא בא לומר שיעשה אדם יותר ממה שאפשר לעשות. אין דרישה מהאדם לעשות מה שהוא לא יכול. אלא הכוונה, תנסה לעבוד במרץ, בזריזות. מצד הזמן, מצד המלאכה, מצד בעל הבית, מצד הפועל, אי אפשר שיעשה מה שראוי. אז אם מוסיף האדם עוד על גבי זה, עוד גם עצלנות, פונה לבטלה, בוודאי הוא פושע גם הוא. איך יעלה על דעתו שיפנה אל בטלה, אל רוב אכילה, אל רוב שתייה, כי יוצא מזה ביטולים, ולא יהיה שקוד על התורה, ללמוד תורה בזריזות. בזריזות הכוונה במרץ. רק לפי משהו אדם גשמי. כי אף אם עוסק בתורה בזריזות מאוד, אפילו אם היית עושה הכל, לעומת האמת האלוקית אתה עצל. כי כל בעל גשם הוא עצל. לעומת השכל שנתן שאין ברך, התורה שכלית אליו. אלא, לכן תעשה את התורה הכי במרץ שאתה יכול, ולא יפנה לבטלה, כאילו בא אדם לגמור את התורה. מי שיש לו מלאכה מרובה לעשות, והיום קצר ועל הבית דוחק, עושה בזרזות היותר אפשרי. דבר זה מבואר מאוד. לפני, כאמר לפני זה, יבש עקוד ללמוד, אמר היום קצר והמלאכה מרובה. בסדר? הוא היה אומר, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה, אם למד את התורה הרבה נותנים לך שכר הרבה, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ודע מתן שכרם של צדיקים לעתיד לבוא. יש לשאול שאלה גדולה. כאן משמע שהכל לפי רוב התורה. רואים שאם למדת תורה הרבה, תקבל שכר הרבה. זאת אומרת שהכל עניין של כמות, נכון? הרבה תורה, הרבה שכר. ואילו בפרק כמה לברכות, רבי אליעזר לא הרגיש טוב, חלש. על לגבי רבי יוחנן, לא לבקר אותו, חזה דווקא בכי. רבי אלעזר בכה, אמר לו, למה אתה בוכה? אם משום תורה דולף שאת לא הספקת ללמוד את כל התורה, מה זה משנה? שענינו אחד המרבה, אחד המרבית, עד שכוון לבוא לשם שמיים. אז מה רואים מכאן? שלא משנה הכמויות, ההספקים. משמע שהמרבה והממית שווים. ואילו כאן רואים שלמדת תורה הרבה, יש יותר שכר. היה אפשר להגיד כאן שמדובר על העמל. שהרבה הכוונה לא כמות של תורה, כמות של ידיעות, אלא עמל של תורה. שאם נצטערת עליה הרבה, יתנו לך שכר הרבה, לפי העמל והתורה. זו אפשרות אחת. אבל בוודאי, אם אחד למד תורה הרבה בשנה אחת על ידי עמל של שנה, ואחד למד תורה מועדת באותו עמל, שניהם שווים. אם אדם יתאמץ, שני אנשים שקדו בתורה ברצינות, אחד הספיק 100 דפים, אחד הספיק 50 דפים. אבל שניהם ניצלו את הזמן ועמלו לפי מידת יכולתם. השכר שלהם בשמיים יהיה שווה. כי לא נותנים שכר על כמויות, נותנים שכר על מאמץ, על רצון, על שקידה. כך פירוש המשנה, כמו שמופיע במסכת מנחות, אומר רבי יוחנן בסוף מסכת מנחות, כתוב, בעולת בהמה יש ריח ניחוח. בעולת העוף גם ריח ניחוח. גם ממנחה ריח ניחוח. זאת אומרת, הרי זה סכומים אחרים לגמרי. אדם מביא קורבן בהמה, זה לא אותו סכום של עוף או קמח. ובכל זאת, בכולם ריח ניחוח. ללמד, אומרת הגמרא, אחד המרבה ואחד הממעיט, ולבד שיכוון ליבו לשם שמיים. אין הכוונה שהכל אחד. למה אדם מביא פר? לקח הפירוש. אל יאמר שהעשיר מביא קורבן, אביא פר, ואני מביא עוף, מנחה או עשירית עיפה, שהעשיר יקבל שכר יותר מעני. לא, השכר שלהם יהיה שווה. זה אינו. כי נצטער העני על עשירית עיפה. העני מבחינתו לתת עשירית עיפה זה מאמץ. אז מבחינתו הוא יקבל אותו שכר כמו העשיר שהביא פר. כמו העשיר, שניהם שווים. אבל אם העני יביא פר, הוא יקבל שכר יותר גדול, כי הוא יצטער יותר. לכן, אם העשיר פר ואני בעוף או מנחה שווים, אז אם אדם אחד לא למד תורה הרבה, הוא לא הספיק הרבה, אבל הוא יצטער על אותו מעט, הוא מאוד יתאמץ, עשה כל מה שהוא יכול, כמו אותו שלמד הרבה, אדם שלמד הרבה ספרים, השכר יהיה שווה. השכר שלהם שווה. מה שאמר כאן, למד התורה הרבה, שהוא למד ועסק בתורה הרבה, אף שהוא לא למד תורה הרבה, אלא דגש פה הוא לא על הכמות, אלא על השקידה והעמל והרצון. הישגים רוחניים, זיכוך האישיות. אדם ששוקד בתורה הרבה, מעומל, אז האישיות שלו מזדככת, נתהרת, מתרוממת למדרגות רוחניות גבוהות. כי הוא עמל בתורה, והוא שוקד בתורה, והוא משקיע בשביל זה, מתאמץ בשביל זה, אז כל הנשמה שהאישיות שלו הולכת ונתהרת, הולכת ומזדככת. גם פה, גם בעולם הזה, וגם לעתיד לבוא. גם לעתיד לבוא, האישיות שלו תהיה ב... מאוד ברמה רוחנית מאוד גבוהה.
זה לא איזה משהו חיצוני, זה
התעלות... שכר אומר הרבי חיים מוולוז'ין, גם המהר"ל, שכר הכוונה, האישיות שלך. זה שכר.
מה, אתה מקבל שכר הרבה, זאת אומרת, אתה מתעלה הרבה?
זה האישיות שלך. האישיות שלך תהיה יותר רוחנית, יותר גבוהה. כי זיקחת את עצמך, עמלת בתורה, השקעת בשביל זה, זאת אומרת, הכרעת שהעולם הרוחני הוא משמעותי לך, הוא חשוב לך, תמצת בשבילו, עמלת בשבילו. אז יצרת זיהוי של האישיות שלך עם העולם הרוחני, וזה הפך להיות יותר חלק ממך, יותר משמעותי לך. כל זה בונה את האישיות.
אז מה זה העומד מולדתך?
זה רקנות. יש עונש, זה רקנות רוחנית, זה העונש הכי גדול. זה נקרא, אומר המעל, מה זה גיהנום? אומר, רק ריק, העדר. זה הרקנות של האישיות.
מה זה, אין אמר את חסיד? כאילו שיש קשר בין היכולת.
כן, מה זה אמר את? אמר את זה אדם שלא מתאמץ בעניינים רוחניים. לא מתאמץ בעניינים רוחניים. הוא לא מתאמץ בעניינים רוחניים, הוא מתאמץ בעניינים חומריים.
לא, מי שמתאמץ בלי ידע.
אז הוא לא המארץ. המארץ זה אדם שהוא לא מתאמץ בעניינים הרוחניים, לא משקיע בעניינים הרוחניים. אז הוא לא יכול להיות חסיד. חסיד זה אדם אידיאליסט, איך הוא יהיה אידיאליסט? הוא לא מעניין אותו אידיאלי בכלל, מעניין אותו הארץ, הארץ מעניין אותו, החומר. אז איך הוא יהיה אידיאליסט?
לא, אבל אחד שהוא מתאמץ בתורה, אבל הוא לא אידיאליסט, הוא לא מבין את השור,
למה? אבל הוא מתאמץ לתורה, אז הוא בטוח ישפיע על האישיות שלו, להפוך אותו יהיה אדם טוב, ערכי, בעל עין טוב, בטוח ישפיע לברכה על האישיות שלו, בטח. הוא עושה כל מה שהוא יכול, מוציא עם עצמו את המיטב של המאמץ הרוחני, בטח זה רומם אותו.
למה מתכוון המסיעת ישרים שאומר שממיעוט השגתם אותו, שכאילו אנשים לא מצליחים להשיג את החסידות האמיתית?
הכוונה שאדם לא מתאמץ להבין מה זה חסידות. הוא לא רוצה ללמוד מה זה חסידות. הוא רוצה ישר באינטואיציה להחליט מה זה. אז הוא נותן לדמיון, לאינטואיציה הראשונית, בדמיון שלו נראה לי חסידות זה ככה. זה נקרא חוסר מאמץ. נקרא ביטול תורה. אתה, יש נושא. אתה לא לומד אותו, לא מברר אותו. נראה לי ככה. כמו אדם נכנס למסעדה, הוא לא בודק אם זה כשר. נכניס לפה, טועם, וואלה, נראה לי כשר. אז תבין, מה אתה בועל באינטואיציה? אתה אומר, נראה לי חסידות, נראה לי ככה. מה זה חסידות? נראה לי, אני ארוץ פעמיים למקווה ולא יודע מה, אני קפוץ על הגג וזה, נראה לי, נהיה חסיד. לומר, זה ביטול תורה. תלמד, תעיין, זה נושא רציני. תברר אותו, תעמול בו, תברר אותו, תדע מה זה חסידות. אז הוא כותב מה זה חסידות. תדקדק במצווה, תתפלל על עם ישראל, תעשה את המצוות בהתלהבות, תברר מה זה. עד רבה, תהיה חסיד. אבל אל תעבוד בדמיון, באינטואיציות, כי זה לא רציני. בשום תחום בחיים, הדבר שאתה לא מברר אותו, זה לא רציני לעשות אותו. אין המארץ, לא יכול להיות חסיד. כמו שאדם שהוא לא למד חשמל, שהוא לא התעסק בחשמל. דמיין, נגיע לי הצהוב הזה, החוט הצהוב נראה לי מתאים לשם, והאדום נראה לי מתאים לשם. הוא יתאים, יעלה לשמיים. זה לא בדמיון, צריך ללמוד. אז זה דבר, חסידות, צריך ללמוד את זה, ללמוד מה זה, איך עושים חסידות. כנגד זה הוא יוצא אבסלת ישר, נגד הדמיון, אדם ידמיין.
כל אחד בעצם יכול להבין.
כל אחד יכול חסיד, כולם יכולים להיות חסידים. כל אחד שלא מתפתח לדמיון הראשוני, אלא מנסה להבין וליישם לפי ההבנה, יכול להיות חסיד. אבסלת ישרים, מתאים לכולם, כל אחד יכול. זה לא דורש כישרון אינטלקטואלי, זה לא דורש ידע מדהים, זה דורש רצון. אנחנו באמצע הסוגיה של האם יש עניין בידיעה רבה של התורה וכמות הידיעות של התורה. אז בינתיים בשלב הזה המהר"ל אומר, לכאורה העיקר זה לא כמות הידע אלא השקידה והעמל וההשקעה, זה מה שחשוב. זה בינתיים בשלב הזה, אנחנו נראה שהמהר"ל לא קצת יעסוק בנושא הזה. טוב, בהצלחה, תודה טוב. משנה י' במערל, וכן רבי יהושע אמר שלושה דברים דברי מוסר להשלים את אדם. המערל מסכם את האמרות, את שלושת האמרות של כל חמשת החכמים, ואמרנו כי האדם יש בו שלושה דברים, גופו, נפשו וחלקיו, והשלישי הוא האדם בעצמו שכולל את שניהם. לפיכך, עין הרע מוציא את האדם מן העולם כאשר דבק בכוח הנפש רע, אין ספק שמגיע הפסד לאדם מפני הרע, שהוא חיסרון שדבק בנפשו, שהוא עין הרע. לכן עין הרע מוציא את האדם מן העולם. יצר הרע הוא חיסרון רע שדבק בכוח הגוף. יצר רע דבק בגוף, ראה לזה שאף בבהמה גם יש יצרה, יש יצר, כדי יותר במסכת רבה קמא, שגם בבהמה יש יצר הרע. עין הרע אין לבהמה, שאין לבהמה כוח נפשי נבדל, רק אל האדם, כי הנפש לבהמה אינו נחשב רק כגוף. עיקר יצר הרע בעריות הוא לגוף. כאשר יצר הרע דבק בגוף האדם, מוציא את האדם מן העולם אחר שהיעדר שהוא הרע דבק בחלק הזה. וכן שנאת חינם, כי הבריות הם האדם, ואם שונא את האדם משהו אדם, יש לו פחיתות וחיסרון מצד שהוא אדם. כי אם הוא אדם שלם, לא יהיה שונא את הבריות אשר הם אדם, רק שיש לו פחיתות משהו אדם. לפיכך דבר זה מוציא את האדם מן העולם, כדי שלא תצא מזה עד שתעמוד על כר דבר זה, מה שאמר עין הרע יצר רב סיירת פרוץ מן אדם מן העולם הזה. יש לדעת כי המיטה מגעת אל האדם כאשר הוא שר מן האמצע. כשאדם יוצא מהאיזון הנכון של החיים, אז בעצם הוא מפרק את סדר החיים הנכון, נוטה לאחד הקצוות. זה נקרא שיוצא מן העולם, יוצא מהאיזון הנכון של החיים, וכל מיטה הוא בעצם קצה. השיווי והמיצוע הוא החיים כמו שערכנו למעלה בהקדמה. גם בהמה יש לה לפעמים עצבים, אתה רואה לפעמים בהמה מתעצבנת, יש דבר כזה, שאתה רואה חיה שהיא פתאום מגיבה בעצבנות, משתגעת, ויש לפעמים, זה נקרא יצר רע, זאת אומרת יש לה איזה משהו שיוצא מאיזון, זה יציאה מאיזון.
נדע כי העולם הזה אשר ברא השם יתברך בריאתו בשיווי,
הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, גם ביסודו העולם אמור להיות מאוזן, לא יוצא מהביצוע. כמו שבארנו, שיהיה קיום, כי המיצוע יש לו יותר קיום. יורה זה מה שנברא בשישה ימים. עוד וב מורה על שיבוב, על האיזון. יבב היא עומדת כמו מקל זקוף ושווה. מעט היא עקומה בראשה, מכל מקום לא תמצא בשאר אותיות, עוד שהיא משהו שהוא פשוט קו מאוזן, והעולם נברא בשישה ימים, זאת אומרת שהעולם נברא בצורה מאוד מאוד מאוזנת. גם בקריאה קוראים וב, וב אפשר לקרוא מהסוף להתחלה, אותו דבר, אתה מאוזן. וכן במספר 6 זה המספר השווה, כמו שכתב אבן עזרא פרשת שמות על וב, שהוא מספר שווה במערכת האחדים, שווה מאוזן. לא תמצא מספר במערכת האחדים שהוא שווה מאוזן כמו מספר 6, כי שלושת החלקים שנחלקים שישה אליהם הם שישה, כי נחלק לחציו שלושה, שליש שתיים, שישית אחד, כולם ביחד שישה. הרי כי חלקיו שנחלק עליהם הוא שווה אל הכל. זאת אומרת, אם תחלק לשתיים, אז יוצא שלוש. ואם תחלק לשלוש, יוצא שתיים, אז שלוש ועוד שתיים זה חמש. אם תחלק לשש, יוצא אחד. אז סך הכל יוצא שש. הרי כל החלקים שווה אל הכל. זאת אומרת, אם תקח את כל החלקים, יוצא שש עוד פעם. לא תמצא איזה ספרים אחרים. למשל, ארבע, אם תחלק אותו לחצי, זה שניים. אחר כך תחלק אותו לרביעית, זה אחד. שתיים ועוד אחד זה שלוש, זה לא ארבע. שמונה למשל, תחלק אותו לחצי, זה ארבע. תחלק אותו לרביעית זה שניים, אז זה שש. ולשמינית אחד זה שבע. לא תמצא מספר שהוא החלוקה שלו והוא בסוף יוצאים אותו דבר.
מספר שלם.
ולכן גם שש אפשר לקרוא משני הצדדים אותו דבר, נכון? שש זה גם מספר שמסוף להתחלה, מתחלה לסוף קוראים אותו דבר, שין שין. זאת אומרת שהעולם נברא בשווה. זה מה שבעולם. העולם נברא עם איזונים מאוד מאוד גבוהים. זה נקרא שישה ימים, שיווי בעולם. ואין לך בריאה מתוך הנבראים שהוא הכי בשווה, היצור הכי, שאמור להיות הכי מאוזן בעולם, זה האדם. לכן נברא האדם ביום שישי, ומורה על השיווי שיש באדם. השיווי כי באדם יש לו גם גוף וגם נפש, זאת אומרת שלו איזון בין הרוח לחומר, בין השכל לגוף. ולכן האדם יותר מכל יצור אחר נדרש ממנו לעבוד כל הזמן על האיזון. שלא יהיה נוטה לקצה, שיהיה אדם גוף לגמרי, ולא יהיה נוטה לכוחות הנפש כאילו היה כולו נפשי. רק צריך שיהיה עומד בשיווי הזה. לכן ראוי שיהיה אדם הפך אל עצמו, להתנהג בצורה לא אנושית, כי בזה האדם נוטה להיעדר הגמור. זאת אומרת הוא מפרק את האיזון הטבעי שלו. וזה נקרא עין הרע. או יצרה או שנאת הבריאות, שאתה בזה מפרק את האיזון האנושי הבריא, גם בינך לבין עצמך, מבחינה נפשית, מבחינה גופנית, מבחינת המערכת יחסים עם החברה. כי אדם שהוא בעל עין הרע, פועל ביותר כוח הנפש שלו, עד שהוא שורף הכל בעין שלו, כמו שדיברנו על זה קצת אתמול, על העין הרע ששורפת, אז אתה נהיה אדם שלילי, והכל האישיות שלך שלילי, ואתה מקרין שלילה. אז אתה מקצין בעצם, אתה רואה את העולם בזווית מאוד רעה. זה תגבורת נפשי יותר מן הראוי, אתה מגזים בה עוצמה של ההתנגדות שלך למציאות, זה קצה, זה קיצוניות. כי אין אדם נברא רק על שיווי מגוף ונפש, צריך קצת יותר איזון. כשנותן לקצה דבק בו העדר, כמו שהתבר, מוציא את האדם מן העולם. אם האדם נותן לכוח הגוף, נותן לכוח הגוף החומרי יותר מדי, אם אדם יותר מדי יצרי מבחינה חומרית, דבק בגוף, כאילו הכל זה גוף, זה גם יציאה לקצה. הקצה זה דבק שם העדר, העדר זה הקצה, המצב הלא מאוזן, כמו מחלה, מה זה מחלה? מצב לא מאוזן של הגוף. אז זה בעצם סוג של קצוות של מוות. ראוי שאדם עומד מבלי שיהיה נותן לקצה. בין מה שאמר שמוציא אותו מן העולם, כי העולם הזה עולם שווה, שברא השם וברך אותו בשווה, והנותן מן השיווי לקצה הגמור, יוצא מן עולמו ודבק בו העדר לגמרי. אלו שני דברים של האדם מצד היציאה אל קצה אחד, שעל ידי זה דבק בו העדר ומוציא אותו מן העולם. אמנם יש דבר שלישי, שזה שנאת הבריות. שנאת הבריות מוציא את האדם מן העולם בלי שהוא מתנגד אל עצמו. שהרי הבריאות הם האדם עצמו, שהברא השם יתברך בעולם. כשהוא שונא את הבריאות, זאת אומרת שהוא מתנגד אל האדם. אין לך סבלנות למושג אדם בעצם. בעצם גם אין לך סבלנות לעצמך. אם אתה שונא את כל העולם, אתה בעצם גם שונא את עצמך. אתה שונא, אתה לא מסתדר עם המורכבות של האדם, עם המבנה האנושי שלו. וזה נטייה על העדר. כי שנאת הבריות אתה שונא עד שלא ינצא אדם, זאת אומרת אתה לא, אין לך כוח למבנה הזה שנקרא אדם, ואיך אפשר שיהיה לו קיום בעולם כשהוא מתנגד אל עצמו, נוטה להיעדר, שהוא שונא את הבריות, זה הפך עצמו. אתה, כי מי אתה שונא? אתה שונא את הבני אדם? אתה שונא את עצמך בסוף. אתה שונא את החיים האנושיים. וכן אם הבריות שונאים אותו, מה, כי מי שאומר שנאת הבריות, גם זה שתי צדדים. כי אם אתה שונא את הבריות, גם הפוך, אתה גורם שהבריות גם ישנאו אותך, מדי זה גם גורם זעזועים מאוד קשים באישיות. כי יש כאן התנגדות, והפך אל עצמו, נוטה להיעדר. זה הפך האדם עצמו, שהוא המציאות. מתי התבהר מה שאמר העין הרע ויצר רב שנאת ורוצים את האדם מן העולם? כי יציאה מן העולם על ידי שהוא יוצא לקצה, על ידי שדבק בו העדר, דבר זה יציאה מן העולם, כאשר אדם מתנגד אל עצמו, נוטה אל העדר. ותבין, אומר המהר"ל עוד רובד להסברה, עין הרע זה יציאה מצד שמאל, יצר הרע זה יציאה מיד ימין, ושנאת הבריות יציאה מן האדם עצמו שהוא היושר, כמו שהתבהר, ובין זה דברים עמוקים בחוכמה. כן, שמאל זה, זאת אומרת, ביקורתיות מאוד חזקה. אז עין רעה, זאת אומרת שאדם הוא מאוד ביקורתי. זאת אומרת שהוא מאוד אנטי, הוא נגד העולם. זה נקרא שמאל. שמאל זאת אומרת דין, דין נוקב. שמאל זה מידת הדין. זאת אומרת שאתה מאוד, לך מלחמה עם המציאות, מלחמה עין רעה, אתה כל הזמן נלחם מעולם. יצר רע זה הפוך, יצר רע זה לא שאדם נלחם, להפך, הוא יותר מדי עסוק בנהנתנות שלו, יותר מדי נהנה, זאת אומרת הוא לא נלחם אלא ההפך, הוא רוצה את זה ורוצה את זה, הוא לוקח לעצמו מלא דברים. זה ימין זאת אומרת שהוא לא במאבק עם המציאות, אלא ההפך, הבעיה היא שהוא יותר מדי נסחף בנהנתנות מהמציאות, כן, זה מצד הגוף. ו... שנאת הבריות זה יציאה מהיושר, זאת אומרת שהמורכבות של האדם אתה לא מסתדר איתה. היושר הכוונה היכולת לאזן, לחבר שני חלקים, גוף ונפש ביחד, אתה לא מסתדר עם, עם המובנה הזה שנקרא אדם, זה החיבור ביניהם. תראה בעיניך שרבי יהושע נותן אם כן מוסר לכל חלקי האדם, התחיל בנפש, שמנו עין הרע, נתן מוסר לגוף שיצר הרע, ואחר כך נתן מוסר לאדם. מצד שהוא אדם שלא ישנא את הבריות ולא ישנאו, כי אם ישנא את הבריות או ישנאו הבריות אינו נחשב אדם. שאם היה אדם אין דבר מתנגד לעצמו, שהוא נוטה אל העדר, נתן מוסר אל האדם מכל הבחינות וכל החלקים. דברים גדולים המידיים תהיה משאין ספק במכון שאמרנו, בחינות שונות, למד אותו הנכון, והכל שורש אחד אמיתי, אין ספק כלל למי שמבין. כך גם רבי יוסי, רבי יוסי גם אומר דברי מוסר. אם המון חברך חביב עליך כשלך, בא לתת מוסר, אם המון חברך חביב עליך, לפי מעלת האדם, שאפילו הממון שלו חשוב בעיניו, כל שכן שהאדם בעצמו, כמו שהתבהר למעלה רבי אליעזר, שיכבוד חברך, אז המון חברך חביב עליך. כדי להשלים את האדם מצד מה שאדם הוא בעל גוף, ואינו מוכן לתורה, אמר שיהיה מכין ומתקן עצמו לתורה. כן, אתקן עצמך ללמוד תורה, כי לא ירושה. למה? אתה בעל גוף, זה לא טבעי. לדבוק בתורה, אתה יש לך נטיות גופניות, צריך לעמול, צריך להתאמץ בשביל זה, צריך לה... זה לא יעבור בצורה טבעית, להכין את עצמו בכל הכוח ללמוד תורה. דבר שלישי, כל מעשה לשם שמיים זה מוסר לנפש, כי בו תלויה הפעולה, מה המעשה, מה המוטיבציות שלה בחיים, זה הנפש, מה דוחף אותך בחיים, מה שידחוף אותך, הכוח הפועל, הנפש, הם יהיו, מה שידחוף אותה זה דברים שלשם שמיים. בא רבי יוסי לנקל לתת מוסר אל האדם בבחינות כל החלקים, ורבי יוסי עם קצת יותר ממה שאמר רבי אליעזר, כי רבי אליעזר אמר כבוד חברך חביב עליך כשלך, רבי יוסי מקצין עוד יותר, ממון חברך גם. מה שנתן רבי יהושע מוסר לגוף להתרק מיצר הרע, אומר רבי יוסי עוד יותר קיצוני, לא רק להתרק מיצר הרע, אלא בחיוב, תתקן עצמך ללמוד תורה, תעמול על הגוף, תקדם אותו לכיוון התורה, אל תלך רניה אל הגוף, אל תפנה אל בטלה, תתקן עצמך, תעבוד, תשקיע בה. תייסר את הגוף שיסבול עול תורה, כי אדם משהו על גוף אין התורה שלו, זה לא טבעי לו, צריך לעמול. אם הוא היה בלתי גופני, הוא היה אדם בלי גוף, טוב, אז התורה הייתה שלו, אבל עכשיו יש גוף צריך לעבוד. ודבר שלישי, הוסיף לתקן את הנפש, לא רק שלא תסתכל בעין הרע על העולם, אלא שעד רבה, כל מעשה, חמש לדחוף לך, זה תמיד דברים חיוביים לשם שמיים, רק להוסיף טוב וברכה במציאות. בא רבי שמעון והוסיף עוד לתקן את האדם. הווה זהיר בקריאת שמע, ובתפילה, הזיר ראשונה על קריאת שמה בתפילה, כי אדם מצד עצמו משהו אדם שהוא ראוי לקבל מלכות שמיים ולעבוד את השם, שזה נברא אדם. לא נברא אדם רק בשביל זה לעבוד את השם, כמו שכתוב, את אלוקים מירא ואת מצוותיו ישמור כי זה אדם, כל האדם נברא בשביל זה. מפני כי האדם מצד גופו אינו עם השם, לכך כאשר נכנס לפני השם בתפילה צריך לסלק דברים גופניים כולם, זאת אומרת לבוא לתפילה זה לשים בצד את כל תרדות הגוף, את כל ענייני הגוף, ולכן כנגד הגוף, אז הוא אומר, אל תעש תפילתך קבע. זאת אומרת, אל תיקח את התפילה כמו מסע על האדם מצד הגוף, אלא תנסה להתפשט, לעזוב קצת את ענייני הגוף, כדי לבוא לתפילה מתוך צמאון, מתוך חשק רוחני. לכן כתוב בטור שהחסידים, אנשי מעשה, היו מתבודדים בתפילה עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות, להתגברות רוח השכלי עד שמגיעים קרוב למעלת הנבואה. זה מבואר כשאדם עושה תפילותו תחנונים, הוא דבק בו יתברך, מסלק את הגשמיות שהוא מפריד בין השם ובין האדם. אז מצד הגוף צריך להיות נזהר ולא לעשות תפילתו קבע. אז אם כן, מצד מכלול האדם, תקבל מלכות שמיים כי זה כל האדם, מצד הגוף תתכונן לתפילה, תתחנן, תהיה קרוב לסלק את ענייני הגוף כשאתה בא להתפלל. הדבר השלישי, אל תהי רשע בפני עצמך, זה כנגד הנפש. כי הרשעות זה בנפש, נפש הרשע יבטרה, ואין הרשעות רק אל הנפש, לגודל כוח הרשעות והזרוע, אל תהיה אכזרי כלפי הבריות, אל תתנהג ברשעות לאנשים, זה פועל בכוח הנפש, זה לא מצד הכוחות הגוף, זה מבואר אצל רעיין, לכן משלים רבי שמעון את האדם שוב מצד אותם דברים. אז אם כן, כל החכמים, אומר אמן, כולם חוזרים על אותם שלשות, גוף נפש ומכלול האדם. ורברנו למעלה מה שאמרתי היא רשע בפני עצמך, רצונו לומר, אף שעיקר רשעות הוא לאדם, לא יהיה רשע בפני עצמו בשום חטא, אף שאין זה לה, אפילו זה לא, אתה לא עושה דברים רעים לאנשים אחרים, אל תהיה רשע, זאת אומרת, אל תהיה אדם שיש בו רשעות, אפילו אם אף אחד לא סובל מזה. אבל אפשר לפרש עוד פירוש, אל תהיה רשע בפני עצמך, כמונה, אל תהיה רשע אפילו כלפי עצמך, אל תהיה, תתאכזר על עצמך, אל תסגף את עצמך, אל תסיר על עצמו. כי כמו שנקרא חסיד, כתוב שמי שגומל לנפשו טוב הוא גם חסיד. אדם שעושה טוב לנשמה שלו, טוב לאישיות שלו, טוב לגוף שלו, נקרא חסיד, גומל נפשו, איש חסיד. ומי שרשע עושה רע לעצמו, אפילו תענית, אם אדם מתענה והוא חולה, הוא לא יכול להתענות, הוא נקרא חוטא. כלפי מי אתה חוטא? כלפי עצמך, אתה מזיק לעצמך. ומה, למה לא כתוב אל תהיה רשע לעצמך? כי הרשעות שנראה אל אחר, עיקר הרשעות זה כלפי הזולת, אל תהיה רשע לפני עצמך, כלומר גם כנגד עצמך. וכן מה שאמר רבי לעזר, הווה שקול ללמוד תורה, נתן אדם מוסר מצד כל הבחינות שיש לאדם. הווה שקול ללמוד תורה כנגד האדם בכללו, זה האדם, כל המשימה של האדם באופן כללי, זה לעמול בתורה, בשביל זה האדם נברא, הווה שקול ללמוד תורה. דע מה שתשיב לאפיקורוס, זה כנגד הרהורי אמינות שעולים בנפש, במחשבת הנפש שלנו, יש כל מיני סטיות שאדם סוטה באישיות שלו לכל מיני דברים, טעויות, אז לא תטעו אחרי לבבכם, אחרי לבבכם דרשו חז"ל זו מינות, וכן אמר נבל בליבו אין אלוקים, ואחרי עיניכם זה הרהורי עבורה שנאמר וישמור שמשון על אביו אותה קח לי כי ישרה בעיני, שתי המזונים אחריהם זה הרהור עבודה זרה, כמו שכתוב ויזנו אחרי בעלים, וכנגד זה אמר דע מה שתיב לאפיקורוס, אם תלמד מה שתיב לאפיקורוס לא יעלו על ליבו מחשבתו שיהיו מורים רואים, אז זה כנגד הנפש. הנפש מערערת עיני מינות, לכן תבטל את זה מעיקר, זה תיקון נפשו ביותר מהראשוני. וכנגד בחינת הגוף, שהוא מונע עמל, הגוף הרי מפריע לעמל, רוצה לנוח, רוצה להתעצל, צריך לזרז את הגוף, צריך לתת לו מוסר, אז איך הם מזרזים את הגוף? אומרים אל תדאג, יהיה לך שכר גדול, מפני מי אתה עמל, ייתן לך שכר גדול, כדי לעורר את האדם שלא יהיה לו מונע מצד החומר. נתבר למעלה שכל מה שכתוב שכר פה, זה לא בתור מטרת העבודה, אלא רק בשביל לתת תשובה ליצר הרע שלא יפריע, יצר רע שבגופו שמסית האדם שלא יהיה עמל בתורה. כנגדו אמר שיחשוב השכר שיהיה לו עמל בתורה וזה יכניע תיצור לעמל התורה. לא שאתה תלמד בשביל השכר שיהיה, ודאי. רק דבר זה כנגד יצר הרע. כמו שאמרנו למעלה, להשקיט היצר, הנה, אל תדאג, תרוויח, יהיה בסדר. כל אחד הוסיף תיקון לאדם בכל החלקים, דברים שמייסרים את האדם לגמרי בכל החלקים שאמרנו, הבן הדברים כיבורים מאוד, נתבר לך דברי חכמים האלה. כל אחד אמר שלושה דברי מוסר, לאשר את האדם בכל חלקיו. כי בשלושה דברי מוסר שנתן כל אחד ואחד כולל הרבה מאוד, כמו שהתבאר. אם כי יש עוד עומק בדבריהם, ואלו שלושה דברים שנתנו מוסר לאדם, להשלים את האדם, כמו שרמזנו למעלה. רבי טרפון אומר, היום קצר והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים, והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק. יש להקשות. מה שאמר רבי טרפון, שזמנו שהאדם קצר והתורה ארוכה. הרי רבי טרפון בעצמו אומר במשנה הבאה, לא עליך המלאכה לגמור. ולא, אז אם לא עליך המלאכה לגמור, אז מה הלחץ? אלא אתה אומר, יום קצר המלאכה מרובה, אבל לא המלאכה המלאכה לגמור. ועוד, לא לומר רק המלאכה מרובה. מילא יודעים שהיום קצר, למה צריך להגיד, נגיד שהמלאכה מרובה זה כבר מספיק. אם לא כן, זה לא נקרא מלאכה מרובה. ועוד, בעל הבית דוחק. מה זאת אומרת בעל הבית דופק? השם יתברך הוא בעל הבית, אתה רוצה שאדם ילמד תמיד? כבר אמרת שהמלאכה מרובה. זאת אומרת שברור שבעל הבית נתן הרבה משימות. ואם אין בעל הבית רוצה שזה פועל מלאכתו, אז אם כן המלאכה לא מרובה. אז למה צריך להגיד שבעל הבית דוחק? ברגע שנותן לך מלאכה מרובה, זה כבר אומר שיש הרבה מה לעשות. ועוד אמר הפועלים הצלים. מה השמיע לנו הפועל הצלים? היה טוב לומר, תגיד באופן... של מוסר, שלא יהיה אדם עצל, למה להחליט, זהו, הפועלים עצלים. תגיד, אל תתעצל. דע, כי בא רבי טרפון, נושא של רבי טרפון, הוא שלא יפנה אל הבטלה. רבי טרפון מזהיר אותנו מהתבטלות. אלא כל זמן פנוי, כל קטע בחיים שאפשר לנצל ללמוד תורה, ללמוד תורה. כי יש לפניו מלאכה גדולה לעשות. יפנה לבטלה, הרי הוא פושע, לגמרי. כף על גב שאמרו אחד אמר ואחד אחד הממעיט בתורה עובד שיחווה ליבו לשם שמיים וגם רבי טרפון בעצמו אמר לו עליך המלאכה לגמור כל זה כשלא פשע, הכוונה אם אתה מתאמץ ואתה לומד טוב בסדר אתה עושה מה שאתה יכול מה לעשות אתה לא תצליח לגמור את כל התורה אבל אם אדם פושע, פושע הכוונה מתבטל, מפקיר שמירה אז זה לא, כי מוטל על האדם לעסוק בתורה כאילו בא לגמור הכל, כך יעשה. אתה מבחינת האחריות, אתה צריך להיות כך את האחריות על עצמך, כאילו אתה צריך לגמור את הכל. כשיסתכל אל המלאכה שיש עליו לעשות, אין מצד בעל הבית, אין מצד עצם המלאכה, אין מצד האדם, אין מצד הזמן, מכל הבחינות, הסיטואציה היא מורכבת כל כך, שברור, השכל נותן שלא שייך בטלה, כי יש הרבה מלאכה, וזמן אין, ונטיית האדם להתעצל. ובעל הבית כזה. אז כל הסיבות האלו באות לומר, אין שום היגיון להתבטל. יעשה מלאכתו בזריזות. אם לא יעשה, נקרא פושע. כי אדם מחויב שיעשה, כאילו בא לגמור הכל, אז לא נקרא פושע. כאשר עושה את שלו, אתה עושה את שלך. טוב? נכון. כנגד הזמן של האדם, היום קצר, ימינו קצל. מלאכה מרובה. הרי דוד אמר, לכל תכלה, לכל דבר בעולם יש גבול ותכלית, כמו כל דברים הגשמים שעלי גבול, יש להם קץ. אפשר לאדם הגשמי שהוא גם כן בעל תכלית וגבול להגביל אותם, אבל התורה היא רוחנית, היא שכלית, היא מופשטת. אי אפשר להגביל אותה, אין לה סוף. האדם הוא גשמי, הוא בעל גבול. גם אם לא היה ים קצר, גם היה ניתן לאדם כל ימי העולם, ימי חייו, העולם מצליח להכיל את כל התורה. מה שהעולם הזה הוא בעל תכלה מכל מקום, מלאכה הזאת שהיא התורה מרובה עליו. לכן היום קצר, מלאכה מרובה. בעל הבית דוחק, כלומר שאין ברך שנתן תורה הוא דוחק לעשות בזריזות, כי הוא יתברך נבדל מן הגשם. ידוע כבלתי גשם, אין מלאכתו בזמן, רק הוא פועל בלתי זמן, זריזות. ואילו אדם אשר יפעל בכוח גשמי, שייך בו עצלות. הקדוש ברוך הוא בא מעולם הרוח, הרוח אין לה מגבלות של זמן. אבל האדם יש לו קשיים, הוא גשמי. לכן אמר שאם נשאר מלאכת האדם בתורה אל בעל הבית מול התביעות האלוקיות, השם יתברך שלה במלאכה, בעצם זה בעצם דוחק מאוד מאוד, כי אתה נפגש עם דרישות מאוד רוחניות שלא מוגבלות בזמן, שהן מלאות זריזות, ואתה עצל, כלומר, תחת הגוף. אז זה עצמו יוצר דוחק, כי הוא יתברך מסולק מעלות לגמרי לפי עוצם כוחו. מפני שנתן השם יתברך תורה שכלית אל האדם, ראוי שאין נוהג כאילו לא היה אדם גשמי מה שאפשר. הפועלים הצלים הרי כי יש כאן שני הפכים. בעל הבית דוחק מאוד, לפי מה שהוא יתברך פועל ולא זמן לגמרי, ואדם מצד עצמו, הפך זה, הוא בעל גוף לגמרי. אינו דומה לשום אחד מן העליונים שאדם הוא בעל גוף לגמרי. לכן הוא עצל בעצמו, כי כן עניין כל אשר כוח בגוף שמלאכתו בעצלה. לפיכך אמר הפועלים עצלים. כל עניין זה לא בא לומר שיעשה אדם יותר ממה שאפשר לעשות. אין דרישה מהאדם לעשות מה שהוא לא יכול. אלא הכוונה, תנסה לעבוד במרץ, בזריזות. מצד הזמן, מצד המלאכה, מצד בעל הבית, מצד הפועל, אי אפשר שיעשה מה שראוי. אז אם מוסיף האדם עוד על גבי זה, עוד גם עצלנות, פונה לבטלה, בוודאי הוא פושע גמור. איך יעלה על דעתו שיפנה אל בטלה, אל רוב אכילה, אל רוב שתייה, כי יוצא מזה ביטולים, ולא יהיה שקוד על התורה, ללמוד תורה בזריזות, בזריזות הכוונה במרץ. רק לפי משהו אדם גשמי, כי אף אם עוסק בתורה בזריזות מאוד, אפילו אם היית עושה הכל לעומת האמת האלוקית אתה עצל, כי כל בעל גשם הוא עצל. לעומת השכל שנתן שאין ברך, התורה השכלית אליו. אלא, לכן תעשה את התורה הכי במרץ שאתה יכול, ולא יפנה לבטלה, כאילו בא אדם לגמור את התורה. מי שיש לו מלאכה מרובה לעשות, והיום קצר בעל הבית דוחק, עושה בזרזות היותר אפשרי. הדבר הזה מבואר מאוד. לפני, כאמר לפני זה, הווה שקוד ללמוד, אמר היום קצר מהמלאכה מרובה. בסדר? הוא היה אומר, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. אם למד את התורה הרבה, נותן לך שכר הרבה, ונאמן בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך, ודע מתן שכרם של צדיקים לעתיד לבוא. יש לשאול שאלה גדולה. כאן משמע שהכל לפי רוב התורה. רואים שאם למדת תורה הרבה, תקבל שכר הרבה. זאת אומרת שהכל עניין של כמות, נכון? הרבה תורה, הרבה שכר. ואילו בפרק כמה לברכות, רבי אליעזר לא הרגיש טוב, חלש. על לגבי רבי יוחנן, לא לבקר אותו, חזה דבק הבכי. רבי אלעזר בכה, אמר לו, למה אתה בוכה? אם משום תורה דולף שאת לא הספקת ללמוד את כל התורה, מה זה משנה? שענינו אחד המרבה, אחד המרבית, אחד שכוון לבוא לשם שמיים. אז מה רואים מכאן? שלא משנה הכמויות, ההספקים. משמע שהמרבה והממית שווים. ואילו כאן רואים שלמדת תורה הרבה, יש יותר שכר. היה אפשר להגיד כאן שמדובר על העמל, שהרבה הכוונה לא כמות של תורה, כמות של ידיעות, אלא עמל של תורה. שאם נצטערת עליה הרבה, יתנו לך שכר הרבה, לפי העמל והתורה. זו אפשרות אחת. אבל בוודאי, אם אחד למד תורה הרבה בשנה אחת על ידי עמל של שנה, ואחד למד תורה מועדת באותו עמל, שניהם שווים. אם אדם יתאמת, שני אנשים שקדו בתורה ברצינות, אחד הספיק 100 דפים, אחד הספיק 50 דפים. אבל שניהם ניצלו את הזמן ועמלו לפי מידת יכולתם. השכר שלהם בשמיים יהיה שווה. כי לא נותנים שכר על כמויות, נותנים שכר על מאמץ, על רצון, על שקידה. כך פירוש המשנה, כמו שמופיע במסכת מנחות, אומר רבי יוחנן בסוף מסכת מנחות, כתוב, בעולת בהמה יש ריח ניחוח. בעולת העוף גם ריח ניחוח. גם במנחה ריח ניחוח. זאת אומרת, הרי זה סכומים אחרים לגמרי, אדם מביא קורבן בהמה, זה לא אותו סכום של עוף או קמח, ובכל זאת בכולם ריח ניחוח. ללמד, אומרת הגמרא, אחד המרבה ואחד הממעיט, ולבד שיכוון ליבו לשם שמיים. אין הכוונה שהכל אחד. למה אדם מביא פר? לקח הפירוש. אל יאמר שהעשיר מביא קורבן, אבי פר, ואני מביא עוף, מנחה או עשירית עיפה, שהעשיר יקבל שכר יותר מעני. לא, השכר שלהם יהיה שווה. זה אינו. כי נצטער העני על עשירית עיפה, העני מבחינתו לתת עשירית עיפה זה מאמץ. אז מבחינתו הוא יקבל אותו שכר כמו העשיר שהביא פר, כמו העשיר, שניהם שווים. אבל אם העני יביא פר, הוא יקבל שכר יותר גדול, כי הוא יצטער יותר. לכן, אם העשיר פר והעני בעוף או מנחה שווים, אז אם אדם אחד לא למד תורה הרבה, הוא לא הספיק הרבה, אבל הוא יצטער על אותו מעט, הוא מאוד יתאמץ, עשה כל מה שהוא יכול, כמו אותו שלמד הרבה, אדם שלמד הרבה ספרים, השכר יהיה שווה. השכר שלהם שווה. מה שאמר כאן, למד התורה הרבה, שהוא למד ועסק בתורה הרבה, אף שהוא לא למד תורה הרבה, אלא דגש פה הוא לא על הכמות, אלא על השקידה והעמל והרצון. כן.
מה המשמעות של המושג הזה לקבל שכר?
הישגים רוחניים. זיכוך האישיות. אדם ששוקד בתורה הרבה, מעומל, אז האישיות שלו מזדקחת, הנשייה ניתרת, מתרוממת למדרגות רוחניות גבוהות. כי הוא עמל בתורה, והוא שוקד בתורה, והוא משקיע בשביל זה, מתאמץ בשביל זה, אז כל הנשמה שהאישיות שלו הולכת ונתהרת, הולכת ומזדככת. גם פה, גם בעולם הזה, וגם לעתיד לבוא. גם לעתיד לבוא, האישיות שלו תהיה מאוד ברמה רוחנית מאוד גבוהה. חס ושלום. שכר אומר הרבי חיים מוולוז'ין, גם המהר"ל, שכר הכוונה, האישיות שלך. זה שכר.
מה, אתה מקבל שכר הרבה, זאת אומרת, אתה מתעלה הרבה?
זה האישיות שלך. האישיות שלך תהיה יותר רוחנית, יותר גבוהה. כי זיקחת את עצמך, עמלת בתורה, השקעת בשביל זה. זאת אומרת, הכרעת שהעולם הרוחני הוא משמעותי לך, הוא חשוב לך, תמצת בשבילו, עמלת בשבילו. אז יצרת זיהוי של האישיות שלך עם העולם הרוחני, וזה הפך להיות יותר חלק ממך, יותר משמעותי לך. כל זה בונה את האישיות.
אז מה זה העומד מול
הסחר? ריקנות. יש עונש, זה ריקנות רוחנית, זה העונש הכי גדול. זה נקרא, אומר המעל, מה זה גיהנום? אומר, ריק, העדר. זה הריקנות של האישיות.
אין
המארץ
חסיד,
כאילו
שיש קשר בין
היכולת. כן, מה זה המארץ? המארץ אדם שלא מתאמץ בעניינים רוחניים. לא מתאמץ בעניינים רוחניים. הוא לא מתאמץ בעניינים רוחניים, הוא מתאמץ בעניינים חומריים.
לא, אבל מי שמתאמץ בלי ידע, בכיוון הנכון.
אז הוא לא המארץ. המארץ זה אדם שהוא לא מתאמץ בעניינים רוחניים, לא משקיע בעניינים רוחניים. אז הוא לא יכול להיות חסיד. חסיד זה אדם אידיאליסט, איך הוא יהיה אידיאליסט? הוא לא מעניין אותו אידיאלי בכלל, מעניין אותו הארץ, הארץ מעניין אותו, החומר. אז איך הוא יהיה אידיאליסט?
לא, אבל אחד שהוא מתאמץ בתורה, אבל הוא לא אידיאליסט, הוא לא מבין את
השורש, את הדרך כימוש. למה? אבל הוא מתאמץ בתורה, אז הוא בטוח ישפיע על האישיות שלו, זה יהפוך אותו, יהיה אדם טוב וערכי, ועל עין טוב, בטוח ישפיע לברכה על האישיות שלו, בטח. הוא עושה כל מה שהוא יכול, מוציא מעצמו את המיטב של המאמץ הרוחני, בטח זה רומם אותו.
למה מתכוון המסיעת ישרים שאומר שממיעוט השגתם אותו, שכאילו אנשים לא מצליחים להשיג את החסידות האמיתית?
הכוונה שאדם לא מתאמץ להבין מה זה חסידות, הוא לא רוצה ללמוד מה זה חסידות. הוא רוצה ישר באינטואיציה להחליט מה זה. אז הוא נותן לדמיון, לאינטואיציה הראשונית, בדמיון שלו נראה לי חסידות זה ככה. זה נקרא חוסר מאמץ. נקרא ביטול תורה. אתה, יש נושא. אתה לא לומד אותו, לא מברר אותו. נראה לי ככה. כמו אדם נכנס למסעדה, הוא לא בודק אם זה קשר. נכניס לפה, טועם, וואלה, נראה לי קשר. אז תבין, מה אתה בועל באינטואיציה? אתה אומר, נראה לי חסידות, נראה לי ככה. מה זה חסידות? נראה לי, אני ארוץ פעמיים למקווה ולא יודע מה, אני קפוץ על הגג וזה, נראה לי, נהיה חסיד. לומר, זה ביטול תורה. תלמד, תעיין, זה נושא רציני. תברר אותו, תעמול בו, תברר אותו, תדע מה זה חסידות. אז הוא כותב מה זה חסידות. תדקדק במצווה, תתפלל על עם ישראל, תעשה את המצוות בהתלהבות, תברר מה זה, עד רבה תהיה חסיד. אבל אל תעבוד בדמיון, באינטואיציות, כי זה לא רציני. בשום תחום בחיים, הדבר שאתה לא מברר אותו, זה לא רציני לעשות אותו, אין המארץ, לא יכול להיות חסיד. כמו שאדם שהוא לא למד חשמל, שהוא לא התעסק בחשמל, דמיין, נגיע לי הצהוב הזה, החוט הצהוב נראה לי מתאים לשם, והאדום נראה לי מתאים לשם, הוא יתאים, יעלה לשמיים. זה לא בדמיון, צריך ללמוד. אז זה דבר, חסידות, צריך ללמוד את זה, ללמוד מה זה, איך עושים חסידות. כנגד זה הוא יוצא המסלט ישר, נגד הדמיון. אדם ידמיין.
כל אחד בעצם יכול להבין.
כל אחד יכול חסיד. כולם יכולים להיות חסידים. כל אחד שלא מתפתח אחרי דמיון הראשוני, אלא מנסה להבין וליישם לפי ההבנה, יכול להיות חסיד. מסעת ישרים מתאים לכולם. כל אחד יכול. זה לא דורש כישרון אינטלקטואלי, זה לא דורש ידע מדהים, זה דורש רצון. אנחנו באמצע הסוגיה של האם יש עניין בידיעה רבה של התורה וכמות הידיעות של התורה. אז בינתיים בשלב הזה המהר"ל אומר, לכאורה העיקר זה לא כמות הידע, אלא השקידה והעמל וההשקעה, זה מה שחשוב. זה בינתיים בשלב הזה, אנחנו נראה שהמהר"ל לא קצת יעסוק בנושא הזה. טוב, בהצלחה, תודה רבה.